בוקר טוב. פרק ז', פסקה ו'. רגע. A1. A1. יש את זה לכולם? זה מישהו שכן של בעל ספר תקין יציץ, ומי שלא אז אני אקרא לה את זה פסקה כשרה. רואים אנו בחוש איך האבונות הן מחיצות מבדילות בינינו ובין האור של ההשגה הבהירה. ולא אבונות היחיד לבד, אלא גם אבונות הכלל. ומכל מקום אין כל זה מעכב, ועל ידי התגברות גדולה זוכים לתשובה או לתיקון ולהיפוך חושך לאור. טוב, אז ברורה התוספת פה, ואיך היא ממשיכה את הפסקה הקודמת. בפסקה הקודמת למדנו, הנני רואה איך האבונות הם עומדים כמחיצה נגד האור בעיר האלוהי, זורח ברוב זוהרו על כל נשמה. ועכשיו כתוב, רואים אנו בחוש איך האבונות הן מחיצות מבדילות בינינו ובין האור של ההשגה הבהירה. האור של ההשגה הבהירה כנראה זה מילים אחרות של הרב למושג שהוא אמר למעלה, האור הבהיר האלוהי. האור הבהיר האלוהי זה כמו האור של ההשגה הבהירה. תפיסת המציאות בשורש שלה, בכלליות שלה, ולא באיזשהו טשטוש של צורות, אחירות, תוהו. ומה החידוש? לא הבנות היחיד לבד. היית חושב שאולי מה שמאחיר את ההשגה, מה שמאפיל את ההערה הזו של האור הבהיר האלוהי, זה הבנות שלי. אבל הנה חידוש, לא הבנות היחיד לבד, אלא גם הבנות הכלל. אם אני מבין טוב, ואני מתלבט בפרשנות של הפסקה, אבל מה שאני אגיד עכשיו זה ודאי נכון, הרב כותב את זה במקומות אחרים. אבל אם אני מבין טוב את הפסקה, את הפרשנות שלה, אז כשהוא אומר גם אבונות הכלל, הכוונה, האבונות של הכלל, הן כמחיצות המבדילות ביני ובין האור של ההשגה הבהירה, הן משפיעות עליי כיחיד, למרות שלא בהכרח אני זה שעשיתי את האבונות האלו. אבל מכיוון שבתוך עמי אנוכי יושבת, והאדם הוא בהכרח מושפע מהמצב של הדור שבו הוא חי, הדור הזה יכול להיות הדור בישראל, לך תדע, אולי אפילו מחוץ לישראל. אז מציאות של דור חוטא, היא משפיעה גם עליי. אני חושב ככה לפרש את המשפט הזה, תכף אני אגיד לכם מה ההתלבטות שלי, אבל ככה יותר נראה לי, שגם אבונות הכלל הן כמחיצות שמבדילות ביני ובין האור של ההשגה הבהירה. זה מתבהר בסוגיה בעין היה, במסכת שבת, על הסוגיה של יש מיטה בלא חטא. איך יש מיטה בלא חטא? יש מיטה בלא חטא כי זה בלא חטא שלי. אבל המציאות הכללית שאני חי בה היא ודאי רושמת ברשמים שהם כמעין חטא ועל כן יש מיטה. אז אותו הדבר פה. הבנות של הכלל הם יוצרים איזושהי אטמוספירה כללית שוודאי אני מתבשם ממנה, מתבשם לרעה. ככה בפשטות הפרשנות של הפסקה. ההצעה השנייה שלי, הבנות הכלל, לא רק אצל היחיד, האבונות שלו מונעים ממנו את האפשרות של ההשגה הבהירה, אלא גם כציבור, לפעמים ציבור, וזה גם נראה לי נכון, לפעמים ציבור אתה רואה את המחיצות שמבדילות בינו ובין האור הבהיר של ההשגה. האור של ההשגה הבהירה, סליחה. אתה רואה ציבור שהוא לא מיושר, הוא לא מיושר להערה הפנימית, האידיאל, האלוהי שישנו, ואתה אומר מה קורה? מה קורה? אני חושב שכשאני בגירוש מגוש קטיף הייתי ילד, אבל אני זוכר שדיברו ואמרו, מה, איך קורה דבר כזה? זה קורה כי אל תקרי ונתמתם, אלא וניתמתם. זהו, יש פה איזושהי מציאות של עיוורון, כמו שלמדנו למעלה שהחטא גורם. עיוורון. חוסר יכולת להיות שייך אל האור הבהיר הזורח בפנימיות הנשמה כציבור, כחברה. חברה שאיבדה את הכיוון שלה. נראה לי שזה גם נכון, אבל אני יותר מעדיף בפרשנות של הפסקה את הפירוש הראשון. מורן, רצית להגיד משהו?
לגבי אין צדיק בארץ שאין זאת ולא יחטא, זה גם
באותו
עניין
גם פרשת הראשונה? בדרך כלל אנחנו לא מסבירים ככה, אבל אתה יכול, כן, זה יכול להיות הסבר גם כן נוסף לממרה הזו. שהצדיק שלא יחטא זה בגלל הכלל. אבל יש לזה עוד פירושים, שזה בטח שמעתם עליהם. מכל מקום, אין זה מעכב, אין כל זה מעכב. למרות שיש את המחיצות הללו של אבונות הפרט ואבונות היחיד ואבונות הכלל, אין זה מעכב, ועל ידי התגברות גדולה, זוכים לתשובה. המאמץ, ההתגברות, להיות שייך אל המגמה, אל האמת האלוהית, שהיא האור הבהיר האלוהי, אז המאמץ הוא יהיה משבר מחיצות. וצריך להתגבר בזה, להתחזק בזה. לא להתייאש, לא להיחלש. הפסקה הזו פה היא פחות מבליטה את העניין של ערעור תשובה. אני מבין שהרב ציודה ערך אותה פה כי זה משלים את התמונה לגבי האבונות שמבדילים כמחיצה נגד האור הבהיר האלוהי. פה ההתגברות זה לאו דווקא סוגיה של ערעור תשובה. באמת התגברות, שינוס מותניים והחלטה שלמרות שאני נמצא במצב שאני לא מצליח לקלוט את האור, אני אמצא את הדרך. אמצא את הדרך להיות מואר מאורה של השמש האלוהית, השמש הנשמתית. וצריך להתגבר על זה, על האבונות שלי או על האבונות הכלליים של הציבור, ועל ידי התגברות גדולה זוכים לתשובה. בסוף התשובה תופיע, אור התשובה יופיע, ולתיקון ולהיפוך חושך לאור, חושך לאור. ונזכה לאור. יש פה הדגשה מסוימת, הרב לא רק כתב סילוק החושך והופעת האור, הרב כותב היפוך החושך לאור. זאת אומרת, בסוף, ואנחנו מכירים את זה מסוגיות אחרות, לא ניכנס לזה עכשיו, אבל כל מה שאיבה איזשהו גורם שתיווצר מחיצה, הוא בסוף, על ידי התשובה, דווקא יהיה גורם של הערה. כי הזדונות נעשים לזכויות. אולי צריך פעם אחת לעשות איזה חבור, לראות את כל הכיוונים שהרב מסביר את זדונות נעשים, ואגב ברב, יש הבדל בין זדונות נעשים לזכויות לזדונות מתהפכים לזכויות. זה לא אותו דבר. וצריך ללמוד, לראות את כל הזוויות, אולי תוך כדי תנועה נראה כמה, אבל לראות את כל הזוויות, איך בדיוק מה שדווקא החשיך, הנמיך את התודעה אל מציאות שפלה, גסה, דווקא זה לאחר התשובה מגביר את השייכות אל הטוב. אנחנו ראינו למעלה לפני כמה פסקאות ששנאת הרע היא מעצימה את אהבת הטוב אחרי התשובה. זה זווית אחת. אבל יש עוד כמה זוויות. מי שרוצה יראה במילון הראייה, שם בערך של זדונות נעשים, זדונות מתהפכים, יראה את זה כרשימה אחת ו... אז פה הרב אומר, על ידי התגברות גדולה זוכים לתשובה ולתיקון ולהיפוך חושך לאור. תהיה פה הערה כפולה. לא רק הערה של האור, אלא גם איך החושך מתהפך לאור. הלאה. וב. צריכים להעמיק מאוד באמונת התשובה. ולהיות בטוח שבהירור תשובה לבד, גם כן מתקנים הרבה את עצמו ואת העולם. ומוכרח הדבר שאחר כל ערעור תשובה יהיה יותר שמח ומרוצה בנפשו ממה שהיה בתחילה. וקל וחומר כשכבר בא ערעור לידי הסכמה של תשובה. וכשהוא מחובר בתורה וחוכמה אווירת שמיים, ומכל שכן כשהתכונה של אהבה אלוהית פועמת בנפשו, וירצה את עצמו, וינחם את נפשו הנעלה, ויחזקה בכל מיני חיזוקים שבעולם, כי דבר השם הוא, כאיש אשר עמו תנחמנו, כן אנוכי אנחמכם. ואם ימצא בעצמו חטאים שבן אדם לחברו, וכוחו חלש מלתקנם, מכל מקום, אל יתייאש כלל מהתקנה הגדולה של התשובה. כי הרי האבונות שבן אדם למקום ששב עליהם, הרי הם נמחלים. ואם כן, יש לדון שהחלקים הנשארים שלא תיקן עדיין, יהיו בטלים ברוב, מאחר שכבר נמחלו חלקים רבים מאבונותיו על ידי תשובתו. מכל מקום, אל יניח ידו מלהיזהר הרבה, שלא להיכשל בשום חטא שבן אדם לחברו, ולתקן כל מה שיוכל מעבר בדרך חוכמה ואומץ רוח מאוד. ינצל קצבי מיד וכציפור מיד יקוש. אבל אל יפול ליבו עליו על החלקים שלא סיפקה ידו לתקנה. כי אם יחזיק במעוז התורה ועבודת השם, בכל לב, בשמחה, בעירה ובאהבה. הפסקה הזו, לעניות דעתי, היא מסוג הפסקאות שאין כמו אורות התשובה. כל פסקה באורות התשובה היא פשוט שמה אותך בעולם אחר. הנדב שהוא אחרי פסקה באורות התשובה זה לא אותו נדב לפני פסקה באורות התשובה. אבל את הפסקה הזו אני חושב שהיא מסוג הפסקאות שחייבים לשים טוב טוב בכיס, כי מבחינת התהליך שבן אדם עובר, פחות תפיסת עולמו ביחס למושג תשובה ומה זה תשובה וכולי וכולי. מבחינת התהליך שאתה עובר, הבניין שלך, הבניין האישיותי שלך בדעת אלוקים וקרבת אלוקים, פסקה הזו היא מפתח רציני. צריכים באמת באמת כל הזמן להשתדל ליישם אותה. צמתים רבות של קשיים יש בגלל שלא מעמיקים מאוד באמונת התשובה. כולנו צריכים להעמיק מאוד באמונת התשובה, ולהיות בטוח שבהירור תשובה לבד גם כן מתקנים הרבה את עצמו ואת העולם. ומוכרח הדבר שאחר כל הירור תשובה יהיה יותר שמח ומרוצה בנפשו ממה שהיה בתחילה. צריכים להעמיק מאוד באמונת התשובה. צריך להאמין בתשובה. לא מדובר פה עכשיו להעמיק בעוד על דבר מהות התשובה, אלא להאמין שכל מה שאתה לומד באורות התשובה זה יהיה האמונה שלך. אמונה, אני מבין פה הכוונה איזושהי ודאות שזהו, זה זה. זה לא משחק, זה לא איזה כתבי שירה יפים של הרב קוק. זו המציאות. זו המציאות. כשאנחנו למדנו פה על הרהורי תשובה, וכשאנחנו למדנו מה המשמעות של תשובה בעולם, שאולי יותר נכון להגיד שהעולם הוא פועל יוצא של התשובה, ותשובה זה לא עוד איזה משהו פרטי כזה בתוך העולם. כל זה, זו האמת. זו המציאות. ולא רק לדעת את זה אתה צריך. צריך להעמיק מאוד באמונת התשובה. שזה לא יהיה אמונה רופפת. שזה יהיה אמונה עמוקה. ודאות פנימית. תשובה זה עניין מציאותי. כמו שאני כרגע מזיז את הטוש הזה, ואני לא מתלבט אם הטוש יזוז, לא יזוז, זז, לא זז. תשובה זה עניין מציאותי. זו המציאות. וצריך להעמיק מאוד באמונת התשובה. שזה יהיה מאוד מאוד מושרש אצלי. ולהיות בטוח. לא בטוח כי אני יודע להסביר, אלא זהו, ככה אני תופס את העולם. שבהירור תשובה לבד, רק בהירור תשובה. עוד לא תיקנתי, עוד לא חשבתי איך אני מתקן אפילו, רק רציתי. רציתי לתקן. השורות הבאות אפילו אני אלמד מהם שרציתי לתקן, ואפילו לא החלטתי שאני חוזר בתשובה. היה לי רק איזשהו רצון כזה. ולא רק שתגידו אולי רצית, אולי גם אמרת יאללה אני אחזור, אתה אפילו לא יודע איך אתה מתחיל לחזור בתשובה. איך אני עושה? איך אני יוצא מהם? מה עושים? בלי כל אלה. בירור תשובה לבד. רק ברצון שלך לשוב בתשובה, מתקנים הרבה את עצמו. האדם לאחר ערעור תשובה הוא אדם מתוקן. הוא אדם שכל המחיצות, כל הקליפות, כל הבערות והרשעות והגסות שהוא היה שייך אליה, היא מתמוססת. זה לא טריק פסיכולוגי של הרב קוק, זו המציאות. וצריכה להיות לנו ודאות ביחס לזה. כי היצר הרע, הדבר שהוא הכי טוב בו, וגם נראה לי שזה האינטרס הכי גדול שלו, זה לא החטא בעצמו. זה היו שבא אחרי החטא. והוא מתחיל לשדר לך, שאין סיכוי שאתה יוצא מזה, ותראה מה אתה, ומי אתה, ולאן הגעת, ומה נצרב לך בבשר של האישיות שלך. זהו, אתה והחטא, חדו. ככה הוא יטמטם לך את המוח כל היום. היצר הרע. הגופניות, זה מה שהיא תנסה לבסס. את זה שזהו, שאי אפשר לצאת מזה. אבל צריכים להעמיק מאוד באמונת התשובה ולהיות בטוח שבירור תשובה, כי ירור תשובה זה גילוי של עומק הרצון. אתה מבין, הררת תשובה, זהו, פרץ פרץ של הרצון האמיתי שלך, הרצון הנשמתי שלך, כמו שדיברנו למעלה. אז אם פרץ הפרץ הזה, אז המחיצות הללו זה כלום. ואתה חייב להיות אחרי הירור תשובה הרבה יותר שמח. לא הולך עם הראש ככה, נו, כבר הררתי בתשובה 100 פעם. תבין, הירור תשובה זה תיקון. לא התיקון השלם. למדנו בפסקה A, לידי תיקון, לידי גאולה שלמה של הנשמה, אי אפשר אלא לידי הוצאה מן הכוח, את מה, הוצאה לפועל, את מה שיש בכוח. בסדר? אבל זה משהו אחר, אתה אדם אחר. אתה צריך להיות שמח בזה. באמת. לא רק את עצמו, את עצמך אתה מתקן. את העולם אתה מתקן בירור תשובה. כי גדולה התשובה שמביאה רפואה לעולם, וכבר הסברנו את זה כמה וכמה פעמים, כי המציאות הלא היא אורגנית. וכל מקום שיש בו איזשהו תיקון, אז כל המערכת קשורה בדבר הזה. כשיש איבר מסוים שמתפקד בריאות, אז הוא משפיע על הגבייה כולה בריאות. וחלילה, להפך, אם יש איבר שמזהם את עצמו, 3 נקודות. וכשאתה מערר תשובה, ואתה באמת תוקנת, באמת אישיות שעומדת במקום אחר, אז העולם כולו מתרפא על ידי זה. הוא מוכרח הדבר שאחר כל ערעור תשובה יהיה יותר שמח. שמח, שמחה. הוא מרוצה בנפשו. רצוי. יש פה איזשהו ריצוי, איזו מציאות טובה. ראויה ממה שהיה בתחילה. קל וחומר כשכבר בא ערעור לידי הסכמה של תשובה. אתה יודע, לא רק ערערת תשובה, אולי צריך לחזור בתשובה. אתה כבר אומר, יאללה, אני עכשיו חוזר בתשובה. זה גילוי יותר משמעותי, יותר רחב, יותר תופס את האישיות שלך. אני הולך לחזור בתשובה, אני מסכים עכשיו עם עצמי שאני הולך לחזור בתשובה. וכשהוא מחובר בתורה וחוכמה ויראת שמיים, אתה גם כן הולך בדרכה של תורה. וזה בא עם ערעור תשובה. תורה, חוכמה, אתה על פי הדרכת התורה, על פי הדרכת השכל, ויש לך יראת שמיים. יש לך תודעת שגב, המציאות האלוהית היא נשגבת, 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 ואני קטן, 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 ואני רוצה, אני מבין את היחס, ואני קולט את איך משמרים את היחס הזה, שהקטן צריך כל הזמן להתיישר לדבר הנשגב, להיות ירא מזה, זה אי אפשר לזייף פה. כשהערעור תשובה בא עם זה, עם אדם שהולך בהליכותיה של תורה והליכותיה של חוכמה ויש לו תודעת עירת שמיים, ומכל שכן כשהתכונה של אהבה אלוהית פועמת בנפשו, ובאמת יש בו אהבה אלוהית, יש בו רצון של התמזגות, התאחדות עם האידיאל הזה של הקדוש ברוך הוא, של האור האלוהי. זה כבר ממש ממש מרכזי באישיות שלו, הערעור תשובה הזה. אז כל שכן וכל שכן שהוא צריך להיות שמח ומרוצה בנפשו. רוב המאבקים עם היצר הרע הם פה. תכונה של אהבה אלוהית. מה? תכונה של אהבה אלוהית פועמת בנפשו, כן? כן? כי באמת הערעור הזה הוא הרבה יותר ממשי, כי הבן אדם יש לו אהבת השם. יש לו אהבה, יש לו רצון להתחבר. אהבה זה חיבור, התאחדות עם האידיאל של הקדוש ברוך הוא. הוא יודע מה זה אלוהות, והוא אוהב את זה, לא רק יודע אינטלקטואלית, אלא יודע כמו וידע אדם את חווה אשתו. הוא כל הזמן קמה להתחבר לזה. כן, זה לא סתם עירור תשובה של מישהו שפשוט שמענים. העירור תשובה הראשון, שגם עליו הרב אמר, שאתה צריך להיות הרבה יותר שמח ומרוצה בנפשך, זה עירור תשובה כזה של אחד שהוא לא הולך במסילות התורה והחוכמה, אין לו עירת שמיים וגם בטח אין לו אהבת השם. אלא מאי, פשוט נמאס לו מהמציאות של הקיור של החטא. הוא לא יודע איך ממשיכים אפילו. פשוט נמאס לו, הוא אומר, אני לא יכול להיות שתחשב, אין לו הסכמה של תשובה, אין לו לדעת איך עושים תשובה. פה יש מישהו שהוא בן תורה, אבל יש לו חטאים. הוא בן תורה ויש לו עירת שמיים ויש לו אהבה אלוהית. אבל יש לו נפילות והוא מערער עליהם בתשובה עכשיו. אז אומר הרב, תאמין בזה, מאוד מאוד תאמין בזה. וירצה את עצמו וינחם את נפשו, הנעלה, עייפה. כן, עייפה. ויחזקה בכל מיני חיזוקים שבעולם. תחזק אותה. תחמיא לה, תגיד לה שיהיה בסדר, תשדר לה אופטימיות לנפשו העייפה. כי זו האמת. וצריך להיות עסוק בזה, לחזק את עצמי. שוב, מדובר פה על בן אדם שבאמת עושה עירור תשובה. לא, כל פסקה אנחנו מדגישים את זה. לא מדובר פה על מישהו שעושה פרצוף של עירור תשובה. באמת עירור תשובה. הוא יודע בעצמו שבאמת הוא מערער בתשובה. אז יחזקה, כן, יחזקה ממש. כי פשוטו, יחזקה בכל מיני חיזוקים שבעולם. יגיד לה כמה היא טובה, כמה הקלקול הזה הוא שטויות בשבילה, ואיך יהיה בסדר. כי זו האמת. כי דבר השם הוא כאיש אשר אמו תנחמנו, כן אנוכי אנחמכם. דבר השם זה כמו אמא, מקור הרוך והרחמים, ואמא מקבלת אותי למרות שלא בדיוק הייתי בסדר, אבא נזף. אבל אמא היא אמא עוטפת ברוך, ברחמים, באמת יהיה בסדר. אנחנו נשנה את זה, אנחנו נתקן את זה. ככה זה גם דבר השם, כן אנוכי אנחמכם. התשובה והקישור האלוהי אל התשובה זה נחמה, הנחמה זה התהפכות מ-X ל-Y, מהצער לשמחה. הקדוש ברוך הוא מנחם אותנו. הקדוש ברוך הוא כמו אמא שעוטפת אותנו, מקבלת אותנו כשאנחנו מערערים בתשובה. כלומר, המציאות האלוהית והשייכות שלנו אליה היא אמיתית. המציאות האלוהית היא לא איזה, אני יודע, איזה מורה אכזרי כזה שזורק אותי מהכיתה רק בגלל שמקבל אותי, עוטף אותי. מבין שאני שייך, שאני שם. יש כמה קלקולים, אני קצת כל הזמן מפריע, קצת כל הזמן מדבר לא יפה, מתחצה, בסדר, האמא יודעת שהילד הזה הוא ילד טוב, ואנחנו נופיע את זה. ככה הקדוש ברוך הוא, בדבר התשובה. ואם ימצא בעצמו חטאים שבן אדם לחברו, וכוחו חלש מלתקינם, הוא חטא גם בחטאים שבן אדם לחברו, וכוחו חלש, פה אני מבין שזה לא בעיה, שלפעמים המציאות לא מזמנת לנו, לך תדע איפה החבר ההוא שהייתי בצבא, שמה עשיתי לו, איפה נמצא אותו עכשיו? הרב לא מדבר פה על, על בעיה כזו, הוא ידון עליה אני חושב בהמשך, אבל פה הוא מדבר על כוחי חלש, אין לי אומץ, אין לי אומץ לגשת, להגיד לו, תשמע אחי, דיברתי עליך, עשיתי עליך, אמרתי לך, לקחתי לך. אז אומר הרב, זה מייאש, זה עלול לייאש אותי, איך אני אתקן את זה? הקדוש ברוך הוא אימא מנחמת, אבל יש פה דברים ששמה, שעד שירצה את חברו. מכל מקום עליתי יש כלל מהתקנה הגדולה של התשובה. כי הרי האבונות שבן אדם למקום ששב עליהם הרי הם נמחלים. ואם כן יש לדון שהחלקים הנשארים שלא תיקן עדיין יהיו בטלים ברוב, מאחר שכבר נמחלו חלקים רבים מאבונותיו על ידי תשובתו. אז יש ביטול ברוב. הרב מסביר בפנקסי הראייה בחלק א', חיפשתי רגע לפני השיעור את הפסקה הזו, לא מצאתי. בלי נדר אם אני אמצא אז. אז אני אראה לכם אותה. הרב מסביר שם שביטול ברוב של החטאים זה לא הכוונה איזשהו חשבון מתמטי. עושים רשימה וטוב יאללה מה יש פחות. אלא זה ביטול איכותי. נכון שישנם אבונות שלא תוקנו, אלו של בן אדם לחברו, אבל כיוון שהם המיעוט, אז הם מאבדים את המשמעות שלהם בגדרה. בגדרת האבונות. הם לא אפקטיביים. זאת אומרת, כל הגדרה הופכת להיות גדרה של אתר. זה לא חשבון מתמטי כזה. טוב, יש לי יותר זכויות מאבונות. אלא באמת כל המציאות של האבונות, עם הרושם שיוצר ריחוק מהקדוש ברוך הוא בגלל האבונות, זה מתבטל. מתבטל ברוב. כי מרכז הכובד של האישיות שלי תוקנה, וממילא דברים לא משמעותיים, הם לא משפיעים. כמו ביטול ברוב, שהכל נעשה לאתר. משהו כזה הוא כותב שם. זה מה שזכור לי, אבל אני אחפש את זה. אם כן, יש לדון שהחלקים הנשארים שלא תיקן עדיין יהיו בטלים ברוב, מאחר שכבר נמחלו חלקים רבים מאבונותיו על ידי תשובתו. אבל, הנה הזרה. לא שעננות. אל יניח ידו מלהיזהר הרבה, שלא להיכשל בשום חטא שבין אדם לחברו. עכשיו, לדקדק בזה. אתה באמת מראה תשובה? קדימה, דקדק בזה. ולתקן כל מה שיוכל מהעבר בדרך חוכמה ואומץ רוח מאוד. קשה לך? בסדר. ועכשיו תתחיל להתאמץ. כל מה שיוכל לתקן בדרך חוכמה, תהיה חכם, תעשה את זה בצורה נבונה, בצורה תקינה שתמזער נזקים, וגם באומץ רוח. כן, זה מצריך אומץ רוח. לבוא ולפשוט את בגדיי כנגד אדם, ולחשוף את מערומיי ואת בושתי מולו, זה לא קל, אבל צריך אומץ רוח. צריך להיות גיבור. אני ניצל כצבי מיד וכציפור מיד יקוש. לא יודע אם יש פה, צריך לראות את הפירוש של הפסוק הזה. אולי הרב מבין שיש חוכמה ואומץ רוח, ויש צבי ויש ציפור, לא יודע. שתיהם פשוט נשמעים לי מאוד מהירים. לא יודע מה ההבדל בין הצבי לציפור. נכון שחזל, כשמדברים על ציפור, הם מדברים על שכל. עופות שנשרפים. אבל לא יודע. אבל אל יפול ליבו עליו על החלקים שלא סיפקה ידו לתקנם, כי אם יחזיק במעוז התורה ועבודת השם. אתה עכשיו דבק בתורה, דבק בעבודת השם בכל לב, בכל מרכז החיים שלך. לב זה מרכז החיים. אתה דבק בזה, זהו, שמה אתה. דבק בתורה, דבק בעבודת השם. ותעשה את זה בשמחה, בהירה ובאהבה. שמחה, הירה, אהבה זה מושגים שהם היסודות של עבודת השם. הרצוי דה מפנה פה לכוזרי. צריך להבין את זה, מה זה השמחה, הירה, אהבה הזה. יכול להיות שבמקומות אחרים ידברו על אמונה, הירה, אהבה. אבל פה הוא מביא, כמו שכתוב בכוזרי, שמחה, הירה, אהבה. בגדול, שרוח השמחה תלווה אותך, הירת השם, אהבת השם, ואל ליפול לבך. טוב, נעמוד פה.